אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביב עם מאיה סלע, חזרנו ואיתנו בפינת מדף הספרים של זוהר, פרופסור זוהר שביט, עם עוד ספר ילדים שכדאי להוסיף למדף הספרים הכי טובים, שלום זוהר שביט.
שלום שלום.
אנחנו ממשיכים את סדרת היתומות שלנו היום עם אבא ערך רגליים.
שאני ויובל כבר התחלנו להתווכח על זה, כן. אם זה פמיניסטי או לא, אבל בואי נגיע לזה עוד מעט.
בהחלט, אז נתחיל בזה שהספר שבו נעסוק היום הוא לא רק רומן חניכה מובהק, מה שנקרא בילדונסרומן או אינישיישן נובל, אלא הוא גם רומן פמיניסטי, ואני גם משכימה עם יובל, וגם משכימה איתך, אתם יודעים, זה כמו הבדיחה.
לא, זה בלתי אפשרי.
על הרב.
או, את חייבת לבחור.
אנחנו נדבר על זה, על ההקשר ההיסטורי שבו הוא ראה לאור, ולמה הוא שומר על הערך שלו כרומן פמיניסטי עד היום. למרות מה שיובל אמר קודם, בתחילת
אז היתומה הרביעית שלנו, קוראים לה ג'רושה.
ירושה.
ירושה.
כן, okay. שם הוא ירושה, אבל בחלק מהתרגומים זה נשאר ג'רושה. כן, היתומה הרביעית שלנו קוראים לה ג'רושה, וכשאנחנו פוגשים אותה בפרק הראשון שמסיים את חיי האפורים, שעד עכשיו היא בילתה אותם בבית יתומים, זה חיים כל כך אפורים, והיא אמורה לצאת לעולם בלי שהיא באמת תכיר אותו, ולא מחכה לה שום דבר טוב. בנקודה הזאת של החיים שלה, ג'רושה נמצאת בנקודה הכי נמוכה שאפשר. כצעירה שגדלה בבית יתומים, אין לה שום סיכוי ושום תקווה. במקרה הטוב, היא תוכל למצוא עבודה כמשרתת בבית משפחה כלשהי, ויש לקוות שזאת תהיה משפחה נחמדה. אבל בסיום הספר, היא בוגרת מצטיינת של מכללה יוקרתית, והיא עומדת להינשא לגבר החלומות, גם עשיר, גם חתיך וגם בעל תודעה חברתית, וכאן אנחנו שוב מגיעים לשאלה של יובל, האם זה באמת רומן פמיניסטי, ואנחנו נחזור עליה אחרי שקצת נספר על השפר והסופרת שלו.
Okay.
אז קודם כל עולה השאלה, האם יש לנו כאן גרסה מודרנית של סיפור סינדרלה? אולי, אבל הסינדרלה הזאת צריך לזכור, זקוקה להרבה עזרה מבחוץ, כדי להצליח לממש את הפוטנציאל שגלום בה ולחולל את השינוי הדרמטי בחייה. אז הספר הזה הוא לכאורה ספר נפלא על ניעוט, מוביליזציה חברתית, ואני הזלתי כל כך הרבה דמעות כל פעם כשקראתי מחדש את הספר.
למה?
הוא מאוד מרגש. גם עכשיו שקראתי אותו שוב לקראת התוכנית, הוא מאוד ריגש אותי. קודם כל בגלל הכישרון הגדול שבו הוא כתוב, וגם בגלל הראייה הנכוחה של הדברים. אנחנו נגיע לזה לקראת סוף השיחה שלנו, איזה מין רומן חניכה זה ואיזה שינוי עוברת ג'רושה, והאם יש לזה משמעות גם היום, ואני חושבת שכן. אני רק אקדים ואומר שאני זוכרת שכשלימדתי בחוג לספרות כללית בשלב מוקדם באוניברסיטה, סיפרה לי תלמידה שאבא שלה אמר לה, תלכי ללמוד ספרות כדי שלאורחים של בעלך, כדי שיהיה לך מה לדבר עם האורחים של בעלך. לא, זה לא יבואי, זה המציאות שאנחנו חיים בה עד היום. אנשים בעלי תודעה פמיניסטית לא כל כך ערים ליחס לנשים גם היום בחברה שלנו. אני יודעת שהספר הזה תרם הרבה מאוד כדי להפוך את ביתי הבחורה נוגה לפמיניסטית לוחמת, ואפילו מנקודת המבט הזאת יש לו כנראה השפעה גדולה על הקורות שלו. אז בכל מקרה אנחנו צריכים לזכור שכדי שהמהפך הזה בחייה יקרה, היא שקוקה לעזרה ולפטרון.
זה מה שאנחנו צריכות, וזה נכון גם עד היום, לא יעזור כלום. זה מה שאנשים כמו יובל לא מבינים.
בוודאי.
כן.
הרבה דברים לא השתנו בספר. כמו למשל, העובדה שאחד הנדבנים שתומך בבית היתומים, מחליט ומתפעל מהחיבור שהיא כתבה, וגם נתמך בהמלצה של אחת מהמורים, מחליט ללמד את הלימודים שלה בקולג' כדי להכשיר אותה כסופרת. עכשיו, צריך להבין מה המשמעות של לימודים בקולג' בארצות הברית. הלימודים בקולג' קובעים, זה המפתח לעתיד של האנשים הצעירים, ליכולת ההשתכרות שלהם, לרשות שהם יבנו, למעמד בחברה, ולכן זאת אחת השאלות הכי חשובות בחיי משפחה. הורים מתחילים לחסוך לקולג' מהרגע שנולדים הצאצאים שלהם.
כן.
ואחת ההטבות הכי גדולות שיכולים להציע לך, כשמציעים לך משרה באוניברסיטה בארצות הברית, זה מה שקרה לי, הם ניסו לפתות אותי, הם אמרו לי, אנחנו נשלם את הקולג' שבו תבחרי לילדים שלך. זאת אומרת, זה פיתוי אדיר. ולכן העובדה שהוא מממן לה את הלימודים, היא בעלת חשיבות חברתית עצומה, במיוחד בארצות הברית.
כן.
אוקיי.
אז מישהו מממן, יש פטרון שהיא לא יודעת מי הוא, שמממן לה את הלימודים בקולג' בעצם.
זה לא סתם קולג', לא איזה סטייט קולג', אלא כל אחד מהקולג'ים הכי נחשבים ביוקרתיים, שבאמת בסופו של דבר יוצר לה רשת חברתית אחרת לגמרי. עכשיו, צריך לזכור שהיא מגיעה בלי הרגש כלים לחיים בכלל. היא אפילו באיזשהו שלב אומרת שהיא לא יודעה מה זה משפחה או מה זה בית. זאת אומרת, זו היתומה הכי משכנה שלנו בשדרת היתומות.
היא ממש, היא עד גיל 18 בבית יתומים, בלי שום דודה ובלי שום...
בלי אף אחד, היא בלי אף אחד בעולם. אפילו את השם שלה בחרה מנהלת הבית, לפי את שם המשפחה היא מצאה על מצבה בבית קברות, ואת את השם שלה היא מצאה על מצבה, ואת השם המשפחה היא מצאה באלף בית בספר הטלפונים. זאת אומרת, אפילו העניין הכי הכי פרטי הזה של השם ניתניה על ידי אדם זר בלי שום התחשבות. וכמובן שזה חלק מהביקורת החברתית הנוקבת שמותחת המבקרת של המחברת של הספר על החברה האמריקאית.
אבל בוא נגיד רגע על הספר הזה שהוא יצא ב-1912, שאני אגב חושבת, אפרופו הדיון הפמיניסטי, עוד לא הגענו אליו, אבל שצריך כן לשים דברים בקונטקסט של מתי הם יצאו.
בוודאי.
אי אפשר פשוט לקרוא את זה היום ולהגיד, כי זה לא נכתב היום.
את יודעת לגמרי.
ברור שכן, אבל בהחלט צריך גם להציף את הדברים האלה שנכתבו אז.
זה מאוד נכון, מפני שכמו שיובל אומר, יש בה איזושהי, כל הצנה הזאת של היחסים בין הנדוון לבינה גורמת להרמת גבה היום. מצד אחר, הוא כל כך יוצא דופן וכל כך חדשני בתקופתו, שבאמת חייבים לקרוא אותו בהקשר ההיסטורי. אני רוצה להגיד כמה מילים על הסופרת, כי הביוגרפיה שלה היא גם מאוד מעניינת וגם מאוד עצובה. היא נולדה למשפחה פריבילגית, הכי פריבילגיות שיכולות להיות, ובבחינה זאת החיים שלה הרבה יותר דומים לאחת הגיבורות בספר, שאת החיים שלה ג'ודי מתארת בהרבה השתאות ופליאה. אביה, היא הייתה אחייניתו שלא פחות ולא יותר מאשר מרק טוויין, ואביה עבד עם הסופר הנודע, והוא תחילה היה סוכן שלו, הוא מנהל המשקה, וגם הוציא כמה מן הספרים המצליחים ביותר, והמשפחה עברה לגור בבית מידוס בניו יורק, ובילתה את החופשות הקיץ שלה בלונג איילנד, כל הסמני הסטטוס הכי גדולים שיש. אבל באיזשהו שלב השתבש משהו, ואביה לא עמד בלחצי עבודה, הוא איבד עם משרתו, טוויין לא רצה איתו שום קשר, המשפחה נאלצה לעזוב את ניו יורק, והסיפור עצוב הוא שהוא שם קץ לחייו כשהיא הייתה בת 15. אבל היא למדה באחד הקולג'ים הכי יוקרתיים, והיא השתתפה מגיל מאוד צעיר בכמה מאבקים חברתיים. קודם כל היא הייתה סוברג'יסטית שפעלה למען זכויות נשים, אבל היא גם פעלה למען זכויות ילדים ולמען רפורמות בבתי שוער, ובבחירות של 1900 היא אפילו תמכה במועמד הסוציאליסט לנשיאות, תארו לעצמכם. אבל כל החיים המרתקים האלה הצטיימו באחת כשמלאו לה 39 שנים. שוב, יש כאן איזה מין סיפור הרקע או סיפור מה שאנחנו קוראים ברומנים רומנטיים. היא הייתה מעורסת בחשאי לאהוב ליבה שלא הצליח להשתחרר מאשתו שהייתה חולה בנפשה, אבל בסוף הוא קיבל אישור לגירושים, ואז היא הרתה, פמיניסטית, אבל היא חיכתה להינשא באופן רשמי.
כחוק, כן.
ולמרבה הצער הלידה השתפכה והיא נפטרה בלידה. זאת אומרת, הסיפור שלה מסתיים שהיא
השאירה ילדה יתומה. כן.
מביאה לעולם יתומה.
כן.
אז עכשיו נחזור לג'רושה ולהקשר פמיניסטי. אז היא לא הכירה מעולם את הוריה, והיא לא יודעת עליהם דבר, והיא לא יודעת מה זה משפחה, ואז היא מחליטה במכתבים, היא מספרת על כך שהיא ממציאה לעצמה סבתא וסבא, דודים ודודות, ואפילו קונה לעצמה בשמה מתנות בכסף ששולח אליה נדבן העשיר. זאת אומרת, בגיל 18 היא בונה לעצמה לא רק את ההווה והעתיד, אלא גם את העבר שלה. ואני חושבת שסוציולוגים שיקראו את הספר הזה יראו עדות מעניינת לאדם שבונה את האביטוס שלו בגיל מבוגר. זאת אומרת, ג'ודי צריכה לבנות את כל ארגז הכלים שלה, את כל הפרקטיקות של היום יום, אפילו איך אוכלים ליד שולחן, איך מנהלים שיחה, איזה ספרים צריך לקרוא וכולי וכולי בגיל מאוד מבוגר, והיא כמובן מתגלה כאדם מאוד חזק. ומה שחשוב מבחינת השיח הפמיניסטי זה שהיא מתגלה כאדם עצמאי. לפי החוזה הלא כתוב ביניהם היא צריכה לקיים את כל ההוראות שלו. אבל משלב מסוים היא מתחילה להשתכר כסף, כי ניסיונות הכתיבה שלה מוכתרים בהצלחה, ואז היא לא מוכנה יותר לקבל מהנדב הנדבן האנונימי מתנות, והיא גם לא מוכנה לנסוע על חשבונו לאירופה, ואפילו לא מוכנה לנסוע לחופשה לחווה כפי שהוא מצפה ממנה, או כפי שהוא קבע.
כן, היא מתנגדת.
היא הופכת לאדם עצמאי ששומר בקנאות על עצמאותה.
כן.
ומה שמעניין הוא כמובן, שמתגלה הזהות של הנדבן, אז למרות שהיא כבר מאוהבת בו, היא הכירה אותו רק היא לא יודע שהוא הנדבן, היא משרבת להצעת הנישואים שלו, מפני שהיא רוצה לענות לה מתוך שוויוניות. אז אנחנו שאלנו האם מדובר במסרים פמיניסטיים וחברתיים? אני חושבת שכן. מה היית מוכנה לקרוא את מה שהיא אומרת על זכות הבחירה לנשים? צריך לזכור שבתקופה הזאת אין עוד זכות בחירה לנשים.
נכון, אז ככה. לא נראה לך שאילו הייתה לי זכות הצבעה?
נראה לך.
לא נראה לך שאילו הייתה לי זכות הצבעה, היית יכולה להיות בוחרת יוצאת מהכלל? בשבוע האחרון מלאו לי 21. זו מדינה בזבזנית מאוד אם היא מוותרת על קול של אזרחית חכמה, מצפונית, משכילה וישרה כמוני.
אז זאת עמדה פמיניסטית מאוד לא מקובלת. המאבק על זכות הבחירה עדיין נמצא בעיצומו. ומה שחשוב הוא שהעמדות האלה הם חלק ממודל חדש של אישה ושל יחסים בין גברים לנשים, שווסטר מציגה בספר. כי צריך לשקור, וזה אפרופו ההקשר ההיסטורי שדיברת עליו, מאיה, שג'ודי וחברות שלה צריכות לעצב לעצמם זהות נשית חדשה מזו שהם רואים סביבם.
כן.
האימהות והמורות שמתארות בספר, הן אמנם עם מלא כוונות טובות, אבל הן מאוד מוגבלות מבחינת מה שהן יכולות ללמד את הדור החדש. והבנות הצעירות האלה צריכות ליצור זהות נשית חדשה, ובעיקר ליצור שותפות שוות ערך עם בן הזוג. אז זה נכון, יובל, שבן הזוג הזה, במיוחד בפרקים הראשונים של הספר, נדמה כמישהו שאפילו עובר את הגבולות ביחסים שלו עם זאת שכפופה לו, כלומר מנקה לרעה את יחסי הכפיפות, אבל מצד אחר הוא כן לומד את מגבלות הכוח שלו ולומד לנהל דיאלוג אמיתי עם נשים. והם מתחתנים רק אחרי שג'ודי עמדה על דעתה, המנוגדת קצות של אבא ערך רגליים, ולמדה להיות עצמאית מבחינה כלכלית, לתכנן תוכניות, וכפי שהיא אומרת, לצעוד בכוחות עצמי.
אפשר רק לקוות, אני אומר, שאת כל הדברים האלה מנהלים איתם שיח, כשנותנים לבנות 14 ו-15 לקרוא את הספר הזה, או כשהן מורחות וקוראות אותו, אז אפשר לנהל את זה שיח, ולא רק, זאת אומרת, להסביר את הבעייתיות ואת ההקשר ההיסטורי, ולא רק להגיד שפשוט ככה זה, וגברים צריכים לתמוך בנשים, וזהו זה.
אני מסכימה איתך מאוד, אני בכלל חושבת שמאוד חשוב לקיים שיח עם הילדים ובני הנוער על השברים שהם קוראים. אבל מה שבטוח הוא שבשכות התפיסות החברתיות האלה, הספר הזה שנכתב לפני יותר מ-100 שנים, נכון? כן. נשאר רלוונטי גם היום, זה מה שמעניין בו, והוא זוכה לתרגומים מחודשים כל הזמן. רק ב-20 השנים האחרונות הוא זכה לשני תרגומים חדשים ומאוד אקטואליים לעברית, אחד מהם ממש לאחרונה על ידי לי עברון,
נכון.
שיצא לאור בהוצאת צ'ילי. והקריאה בשפר הזה שכתוב באמת בחישרון מאוד גדול, מלווה לדעתי גם היום בהתרגשות רבה, לפעמים אפילו בדמעות, הוא מאוד מומלץ להמליץ בעיקר לבנות, אבל גם לבנים.
הנה, זה ספר שאני קראתי, אני קראתי אותו כבן נוער בעקבות אחותי כמובן, ומאוד, זה דווקא ספר שאני זוכר מאוד לטובה. אני תמיד כזה מסמן את עצמי, כי האם זה ספר לבנים או, גם, או רק
עם
לבנות?
עם מי הזדהית שם? עם הילדה או עם הנדוון?
זאת שאלה שנשאיר לספת הפסיכולוג.
פרופסור זוהר שביט, אני חושבת שהוא לא פותח בכלל אפשרות להזדהות עם הנדוון.
נכון, נכון.
לא, לא, ממש לא.
אבל אם אצל יובל פשוט אי אפשר לדעת אם הוא מזדהה. פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.